ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ותיקח כף ירך יעקב באבקו עמו ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם בירכתני ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. פרשת ההיאבקות של יעקב עם המלאך זוהי פרשה סתומה ביותר. ננסה בסייעתא דשמיא לראות היבט אחד בפרשה הזו, וכמובן איך הדברים יורדים אלינו. תורה מספרת לנו ויוותר יעקב לבדו. איך קורה שיעקב נמצא לבד? אדרבה, הוא צריך להיות עם המשפחה. אם יבוא עשיו הוא יהיה לבד, יהיה יותר קל להתגבר עליו. אם הוא עם המשפחה, יש סיכוי גדול יותר שהוא יכול להינצל. אז מה קרה שהוא נהיה לבד? שהוא נמצא לבד. אומר הרשב"ם בקטע השני, ויוותר יעקב לבדו, כלומר שהעביר כל אשר לו, שלא היה עוד לעבור אלא הוא לבדו, ורצה לעבור אחריהם כי לברוח דרך אחרת שלא יתגשנו עשיו מתכוון. פירוש הדבר, יעקב אבינו מחפש את המעבר בירדן הקל ביותר למשפחה, כשהמים לא גבוהים אפשר לעבור. המעבר הוא מעבר יבוק, הוא מעביר את הילדים, את המשפחה, וכל הזמן הוא גם עובר בחזרה לצד השני לעזור למי שנמצא שם לעבור. אז אם המשפחה לא רואה אותו בצד הזה של הנהר, מבינים שאיפה הוא נמצא? בצד השני. וככה כל הלילה. והנה כל המשפחה עברה, עכשיו יעקב נשאר לבד בצד השני. ברור לו שהמשפחה לא דואגת, כי זה מה שהוא עשה כל הלילה. אז בוודאי יש עוד דבר שהוא רוצה להעביר משם, והוא ינצל את ההזדמנות הזאת לברוח. מה פירוש לברוח? הוא ודאי ייכנס לארץ ישראל, אומר הרשב"ם, אבל לבד, לא עם המשפחה. למה? כי כך יהיה לו יותר אפשרות לברוח מעשיו. הוא יתחבא לבד. אם הוא נמצא במשפחה, הוא איתם. יותר קל לגלות אותם. יותר קל להגיע אליהם. אז ככה הוא יקיים את ההבטחה שהוא הבטיח לחזור, את הציווי האלוקי שאמר לו לחזור לארץ. הוא יהיה בארץ, המשפחה תהיה בארץ, אבל הוא לא יהיה איתם. ויבוא יום והוא יפגוש אותם. ואז מגיע המלאך. ויאבק מלאך עמו, שלא יוכל לברוח, אומר רשב"ם, ויראה קיום הבטחתו של הקדוש ברוך הוא, שלא יזיקהו עשיו. חז"ל אומרים, מי היה המלאך? מיכאל או גבריאל, היו מלאכים טובים. אמרו לו, מה אתה בורח? עד היום הקדוש ברוך הוא היה איתך. היה איתך אצל לבן, היה איתך מול אליפז, היה איתך כל הזמן. בוא, תראה עם המשפחה ביחד, ותראה איך הקדוש ברוך הוא איתך, איתם. אין לך מה לדאוג. ויעקב נאבק, סטרדיו, נאבק עם המלאך. הגיע הבוקר, המלאך צריך לחזור לאיפה שצריך לחזור. יעקב כבר לא יכול לברוח. א', זה בוקר, יהיה יותר קל לתפוס אותו באור היום. ב', קשה לו, הוא קיבל מכה בירך, הוא כבר חייב להיות עם המשפחה. אומר יעקב לאותו מלאך, תברך אותי. מה תברך אותי? שהברכה תהיה שעשיו לא יפגע בי, שעשיו לא יזיק לי. והוא מברך אותו. ומה הוא אומר לו? לא יאמר עוד שמך, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים, ועם אנשים לא תוכל. זה הסבר אחד. רש"י מסביר בכיוון אחר, יעקב נאבק עם שרו של עשיו. יעקב בכלל לא רצה לברוח, אלא מה קרה לי יעקב? הוא חזר על פחים קטנים, ואז הוא נאבק עם שרו של עשיו, הוא לבד, ושרו של עשיו רוצה להרוג אותו, ויעקב לא נותן לו, והגיע שחר והמלאך רוצה לברוח, רוצה להגיע לחזור לאיפה שהוא היה. אומר לו יעקב, אתה לא הולך, אתה מברך אותי. מה אתה מברך אותי? שאת הברכות שקיבלתי מאבא הן באמת מגיעות לי. תודה לי על הברכות, מה שאבא בירך אותי, שהן מגיעות לי. כך מסביר לנו רש"י. כיוון אחר. ואז הוא מברך אותו, לא יקרא שמך יעקב, כי מישראל יש שמך וכו'. איך שלא נסביר, איך שלא נסביר, אם זה היה מלאך טוב, מיכאל גבריאל, שרצו שיעקב יהיה עם המשפחה, ולא יפחד, יראה איך הקדוש ברוך הוא שומר עליו, כמו שמסביר הרשב"ם, או כמו שאומר לנו רש"י, זה היה מאבק עם שרו של עשיו, כי רצה להרוג אותו, ויעקב לא נתן לו והוא לא הצליח, ואז הוא בירך אותו, שכל הברכות שהוא קיבל מאבא שלו יצחק, כהוגן הוא קיבל, מגיעות לו הברכות. איך שלא נסביר. שאלתנו הראשונה היא, איך כל הפרשה הזאת נוגעת לנו? הרי כל דבר בספר בראשית שקורה עם האבות והאימהות, מעשה האבות סימן בבנים. אנחנו מעולם לא עמדנו מול מלאך, לא נלחמנו עם מלאכים, לא נאבקנו עם מלאכים. אז איך כל הסיפור הזה מתחבר אלינו בבחינת מעשה האבות סימן בבנים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, רש"י בקטע השלישי כותב, ויוותר יעקב לבדו, שכח פחים קטנים וחזר אליהם. כמה קופסאות פחים הוא שכח? למה הוא חזר? אומרת הגמרא בחולין בקטע הרביעי, אמר רבי אלעזר, שנשתייר על פחים קטנים, מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. וכל כך למה? לפי שהם פושטים ידיהם בגזם. כל מה שיש להם זה קדים, אז הם שומרים את מה שיש להם, משתמשים במה שיש להם. הכל טוב, אבל לא בזמן הזה. יעקב חוזר הביתה, הוא בשעת סכנה, עשיו רוצה להרוג אותו, כך הוא חושב. בשעת סכנה לא חוזרים על פחים קטנים, עם כל החשיבות של הפחים הקטנים, אבל זה לא סיבה שיעקב יסכן את עצמו. והאמת היא שהוא באמת סיכן את עצמו, כי ברגע שהוא חזר על פחים קטנים, את מי הוא פוגש? את המלאך שנאבק עמו ופוגע בו, פוגע בו בירך. השאלתנו השנייה היא, מדוע יעקב אבינו חוזר על פחים קטנים ששכח? הרי הוא מסכן את עצמו, ובאמת כך קרה. אז מה ראה יעקב? לקחת את הסיכון עבור הפחים הקטנים שאותם הוא שכח. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, באותו מאבק, סטרגל עם המלאך, נאמר בקטע החמישי, ויגע בכף יריחו. אומרים חזל, נגע בצדיקים, בצדיקות, בנביאים ונביאות, שמתידים לעמוד ממנו, ואיזה זה דורו של שמן. פירוש הדבר, הירך, החלק העליון של הרגל, שהמלאך פגע, החלק הזה מסמל, רפרזנט, צדיקים וצדיקות שנהרגים בזמן השמד, בזמן האינקוויזיציה, בזמן השואה, בזמן הפורענויות שעם ישראל עובר כל הדורות. שאלתנו השלישית, מה הקשר בין הירך, החלק העליון של הרגל של יעקב, לצדיקים וצדיקות שנהרגים בזמן השמד? ושאלה רביעית ואחרונה. יעקב אבינו ברוך השם ניצל מעשיו. מה הוא עושה? נאמר בקטע השישי, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבוא מפדן ארם, ויחל את פני העיר. הוא החליט להישאר שם. למה להישאר שם? פשוט, אומרים חז"ל, לרגע אחד בקטע ה-12, ויחן את פני העיר, נכנס בערב שבת, עם דמדומי חמה, מבעוד יום, וקבע תחומים מבעוד יום. אדם הרע ששימר יעקב את השבת קודם שניתנה. יעקב אבינו נפרד מעשיו, זה כבר היה יום שישי בבוקר. כמה כבר אפשר ללכת עוד מעט שבת? אז הוא מגיע לאיפה? לשכם, ושם הוא נשאר לשבת. ברור. אבל מה קורה פסוק אחרי זה? בקטע השישי. פסוק יוצאת. ואי כן, את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קסיטה. מה פתאום יעקב אבינו קונה שם את האדמה? מה פתאום הוא קונה? הרי צריך לזכור, שכם זה לא התחנה הסופית. משכם, יעקב אבינו צריך להמשיך הלאה. לאיפה? דבר ראשון לבית אל, לקיים את הנדר. האבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשינו לך. הוא הבטיח לקדוש ברוך הוא, הוא נדר נדר בעת צרה. נדר שאדם נודר בעת צרה, אסור להפר את הנדר. כמו שחזם מלמדים אותנו, ולכן כתוב בפסוק, וידור יעקב נדר לאמור, לאמור לדורות, שאדם בצרה, הוא מתפלל, נודר נדר, חייב לקיים את הנדר, וגם צריך להתפלל. תפילה בעת צרה היא תפילה מאוד מיוחדת, תראו דבר מעניין מאוד. כל יום אנחנו מתפללים. שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית, אברהם, יצחק ויעקב, לפי אחד הפירושים בגמרא. התפללנו תפילת שחרית, אמרנו להתפלל תפילת עמידה, תפילת אפיים, תחנון, זהו, אפשר ללכת הביתה, אפשר ללכת לעבודה. ואז מה קורה? מה קורה? התפילה לא נגמרה. לא אומרים עלינו בשיר של יום, מה אומרים לפני זה? אשרי שבתך. ומה עוד? למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה? מה צרה? מה זה יענך השם ביום צרה? איך זה מתחבר? הסתכלך השם אלוקי יעקב, התפילה הגדולה של יעקב אבינו זה לא התפילת ערבית, זה התפילה בעת צרה. כשאדם מתפלל את כל התפילות ביום, אבל צריך גם להוסיף תפילה שאם חס וחלילה אולי יהיה איזה צרה, הנה אני מתפלל לפני הצרה, והצרה לא תקום והצרה לא תהיה. זה על המנצח מזמן הדוד ינך השם יום צרה. ומעניין, מאוד מאוד מעניין, הרוקח על התורה מרבותינו הראשונים כותב שאישה בהיריון, כך הוא כותב, בשעת הלידה ראוי שהבעל, בני הבית, התפללו את המזמור הזה למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה, כי המזמור הזה יש בכוחו מעלה ללידה קלה ובריאה. כך כותב הרוקח על התורה, יש במזמור הזה את כל האלף בית חוץ מהאות תת, אבל יש בו 9 פסוקים. מי יענך השם ביום צרה? 9 פסוקים כנגד 9 ירחי לידה. והמלך יעננו ביום קוראינו. אז זה מה שיעקב אבינו מתפלל. עכשיו הוא הולך לקיים את הנדר, אז הוא לא יכול לעצור בשכם, הוא חייב להמשיך לבית אל, ואחרי בית אל הוא גם לא יכול לעצור בבית אל, יש לו אבא בחברון ששלח אותו שיראה את המשפחה, את הנשים, את הילדים, את כולם. אז מה פתאום יעקב אבינו קונה שדה בשכם? התשובה היא, כי בשכם סבא שלו, לשם הוא הגיע כשהוא בא לארץ ישראל. איך נאמר בקטע השביעי על אברהם אבינו, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. אברהם אבינו הגיע לשכם. שכם זה השער של ארץ ישראל. מה עשה אברהם בשכם? מה שהוא עשה בחרן. לשם הוא הגיע ומשם הוא ממשיך הלאה ללמד את העולם, ללמד את מי שגר בארץ כנען, השם אלוקינו השם אחד. שמע, תשמעו, השם אלוקינו השם אחד. באותו מקום יעקב ממשיך עוד שלב ומלמד את העולם לא רק שהשם אלוקינו השם אחד, שמלכותו, ברוך שם כבוד מלכותו, היא לעולם ועד. מלכותו פה בארץ, בכל דבר קטן שקורה, הקדוש ברוך הוא נמצא. אז לכן כמה נפנה, אומר לנו רבינו אפרים על התורה בקטע ה-13 לרגע אחד, הוא כותב, כשאברהם מגיע עד מקום שכם, ראשי תיבות, שמע. מה עשה שם אברהם? שמע, שם אלוקינו השם אחד. מה עשה שם יעקב? בשכם, ראשי תיבות, ברוך שם כבוד מלכותו. ולכן, אם שכם זה השער, הגייט, השער לארץ ישראל, אז מובן טוב מאוד שמשה והזקנים בקטע השמיני מצווים את יהושע, והיצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימות אליך אבנים גדולות, שדת אותם בסיד, כתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. איפה? בהר גריזים ובהר עיבל. איפה זה הר גריזים והר עיבל? בשכם. אם יהושע היה נכנס לארץ ישראל והולך ישר לשכם עם האבנים שעליהם כתובים דברי התורה, היינו נשארים בארץ ישראל לעולם בהם. אבל זה לא הגיע לשם, לא הגענו לשם. דבר ראשון עצרנו ביריחו, אחר כך בעי ורק אחר כך בשכם. אבל הנה לנו, שכם זה השער של ארץ ישראל. אז כשיעקב אבינו מגיע, הוא קונה את המקום הזה. שאלתנו הרביעית והאחרונה, מדוע שכם? היא השער של ארץ ישראל. אלה מה שאלות. ובסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שיורד אלינו כמו בכל דבר בספר בראשית, לבחינת מעשה אבות, סימן בבנים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, כל הפרשה שבה יעקב אבינו נאבק עם המלאך, ויהיה המלאך מי שיהיה, כמו שחזל מבארים, אם זה מיכאל או שרו של עשיו, והוא עומד מול המלאך ולא נותן לו לנצח אותו, איך הפרשה הזאת מתחברת אלינו? מה זה נוגע לנו ליום יום שלנו? אנחנו לא מתעסקים עם מלאכים? איך רואים בזה מעשה אבות סימן בבנים? דבר נוסף, מדוע יעקב אבינו מסכן את עצמו על פחים קטנים? הרי זה סכנה, עשיו יכול לתפוס אותו, יכול לקרוא לו משהו. מדוע הוא מסכן את עצמו? דבר שלישי, אותו מלאך פגע בירך של יעקב. וחז"ל אומרים שזה מסמל, רפרזנט, מסמל את הצדיקים ואת הצדיקות שמתו בזמן השמד, עם ישראל לדורותיו. איך זה מתחבר, איך זה קשור לירך, לחלק העליון של הרגל של יעקב. ושאלה רביעית ואחרונה, מדוע שכם היא השער של ארץ ישראל? אז כדי לענות על השאלות, נפתח בצורה הבאה. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו עם רמח איברים ושסה גידים. 248 איברים, 365 גידים. לכל חלק בגוף האדם יש תפקיד כפול, תפקיד פיזי, ביולוגי, שאדם צריך את זה לחיות בריא, טוב, שמח, וגם תפקיד רוחני. כי כנגד האיברים והגידים מלמדים אותנו חז"ל יש רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים, ושסה 365 מצוות לא תעשה. זאת אומרת, כל פעולה טובה שהאדם עושה מלבד ההישג הרוחני, זה גם משפיע באופן פיזי על גופו ובריאותו של האדם. לכן לכל חלק יש תפקיד. הידיים, התפקיד שלהם, איתם אפשר לבנות, אפשר ליצור, אפשר להציל, ואפשר עם הידיים גם להרוס ולהחריב. אבל כמה שהידיים הן חשובות מאוד, שאיתם בונים ויוצרים ופועלים, או חס וחלילה להפך, אם היה רק ידיים, הבנייה, היצירה, או החורבן להפך, לא היו כל כך גדולים ועצומים. כי האדם היה מסוגל לעשות הכל רק במקום שבו הוא נמצא. לכן, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא אותנו גם עם רגליים, פירוש הדבר, שמה שאנחנו בונים ויוצרים ועושים במקום אחד, אפשר להעביר למקום אחר. וכך לבנות וליצור ולהשפיע מקצה העולם ועד קצה. יעקב אבינו מתחיל את החיים באוהל. איש תן יושב אוהלים. שם הוא מגלה איזה כוחות יש לו בידיים. מה הוא יכול לבנות, מה הוא יכול ליצור. הוא לומד להכיר את עצמו, לומד להכיר את הכוחות שלו, לומד להכיר את בורא עולם שנתן לו את הכוחות האלו. ואז מגיע היום והוא משתמש ברגליים. הוא יוצא והוא מוצא את עצמו בשדה. כמו שהפסוק אומר, ויבוא יעקב מן השדה. הוא בחוץ, הוא ביום יום, ושם את כל מה שהוא למד באוהל הוא עכשיו מקיים בשדה. הוא עושה את הדברים הנכונים, הוא לא טועה. עד כדי כך שיעקב וחזל מלמדים אותנו שיעקב אומר, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. זה לא היה פשוט, זה בכלל לא היה קל, אבל הצלחתי, כי ידעתי להשתמש בידיים בצורה הנכונה בכל מקום שלשם הלכתי, לכל מקום שלשם הגעתי. והנה עכשיו חוזרים הביתה לארץ ישראל. רוצה יעקב ללמד את המשפחה בבית בארץ ישראל, אפשר לעשות אותו דבר. כל אחד יהיה אחד שהוא יהיה, כל אחד יתעסק במה שהוא יתעסק, והוא יוכל לחבר את הידיים לרגליים בצורה הנכונה. איפה שהוא ילך הוא ידע לפעול בצורה הנכונה, איפה שהוא יגיע הוא ידע לבנות את מה שצריך. את זה יעקב אבינו מבקש ללמד את המשפחה. ולכן תראו כמה נפלא שהוא מגיע לשם. מה הוא עושה? נאמר בקטע 11, ויכן את פני העיר, אמר רב, מטבע תיקן להם. שמואל אמר, שווקים תיקן להם. רבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. פירוש הדבר, הוא מלמד אותם איך בונים כלכלה, וול סטריט, איך מתקנים מטבע, איך מתקנים מרחצאות, תיירות, כלכלה בריאה. הוא מלמד אותם איך בונים. אבל ביחד עם זה, בקטע 12, ואיכן את פני העיר, נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה, מבעוד יום קבע תחום שבת. אדם אמרה ששימר יעקב את השבת קודם שניתנה. מדהים, הוא מצליח לחבר ביחד את האוהל שבה הוא למד, את המעלות שיש בידיים, מה הוא יכול לבנות וליצור, ולחבר את זה לכל פעולה, לכל שטח, לכל תחום, לכלכלה, לתיירות, לתעשייה, לביטחון, לכל מקום. זה הוא מלמד את הילדים. מי שלמד את זה הכי טוב מכל הילדים, מכל הילדים, היה הצעיר שבהם, יוסף. ואני אומר הצעיר כי בנימין רק נולד, הוא היה ממש תינוק. יוסף לבד לבד במצרים, יתום אמיתי, אמא שלו מתה, הוא רחוק מהמשפחה, מאבא, מכולם, יתום אמיתי. אומר האריזה, מה זה יתום? ראשי תיבות, יפה תואר ויפה מראה. זה נאמר על יוסף הצדיק. כמה שהוא היה לבד. הוא ידע להיות כזה, שכל הילדים אמרו לאבא, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. מצרים לא מושלת בו, הוא מושל בכולם. יעקב לא מאמין שזה יכול להיות. הוא לא מאמין. כי כשיעקב היה לבד, הוא לפחות היה עם אנשים, עם הילדים, היה לו שהוא משענת. יוסף לבד לבד, והוא מושל בכל ארץ מצרים, יעקב לא מאמין, ולא האמין לה. וירא את העגלות אשר שלח יוסף, לשאת אותו בהן. הוא ראה את העגלות, שיוסף אומר, אבא, בוא תראה אותי במצרים, בוא תכיר את אשתי, את הילדים, בוא תראה איך אני נשארתי אותו יוסף. ותחי רוח יעקב אביהם. ככה, אני מיד בא. ומה קרה כשהוא בא? אומרים חזל, בקטע 17, ויאסור יוסף מרכבתו, ויהיה לקראת ישראל אביו גושנה, ויראה אליו, ויפול על צווארו, ויפק. ויפול על צווארו, על צווארו ויפק, על צווארו, צווארו עוד. ויאמר ישראל, אל יוסף, אמות הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי אותך חי. אז מה כתוב? שיוסף נפל על צווארו של אבא. מה עם יעקב? לא כתוב כלום. אומר רשי בקטע 18, פירש רשי, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. שואל המהר"ל, אני לא מבין, למה יוסף לא קרא קריאת שמה? אם זה זמן קריאת שמה, שגם יוסף יקרא קריאת שמה. כיוון ששעת קריאת שמה היה שדוחק לומר שיקדים או איחר, וגם זריזים מגדילים למצוות בשעה אחת לכולם. אז אם יעקב קורא קריאת שמה ולא נופל על צווארו של יוסף, למה יוסף לא קרא קריאת שמה? ועוד, מנהל שקרא קריאת שמה, שמה התפלל? שאלות מסוינות. התשובה היא, כשיעקב אבינו קורא קריאת שמה, בשעה שהוא רואה את יוסף, בעצם הוא אומר לו, יוסף, אנחנו כל הזמן משתדלים ללכת אחרי סבא. סבא הגדול לימד אותנו לשמוע שהשם אלוקינו השם אחד. שמע, השם אלוקינו השם אחד. אני משתדל ללכת עוד שלב וללמד ולהרגיש שמלכותו של הקדוש ברוך הוא קיימת לעולם ועד. אבל אתה יוסף, חי את זה כל הזמן, 24 שעות. אתה חי את זה. לכן, אם השער של ארץ ישראל זה שכן, כי שם לומדים שמלכות השם נמצאת בכל מקום, ומשם אברהם נכנס לארץ, ואני יעקב קניתי את המקום, אבל המקום הזה יהיה שלך. כמו שיעקב אומר ליוסף אחר כך, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. השער של ארץ ישראל מגיע לך. אתה הראית איך יכולים להיות לבד לבד ולחיות בצורה הכי טובה שאפשר. ומי שיש לו את השער של ארץ ישראל, את השער של הבית, מיד משם נכנסים ישר ישר לתוך הבית. מה פירוש לתוך הבית? אומרים חז"ל בקטע ה-19, משל למלך שהיה לו בן והשליטו על כל נכסיו. אבא המלך נתן לבן את כל הנכסים שלו. אמר הבן לאביו, אם אין אתה נותן לי הכיסא שלך, איך הכל יודעים שאתה מחבביני? אבא, לתת לי את הכסף זה נחמד, אבל איך ידעו שאני פרטנר שותף איתך בממלכה, במנהיגות? אלא כשתיתן לי מקום הכיסא שלך, הכל נותנים לי כילוס. כך נתן האלוקים לאברהם העולם, שנאמר, והשם אמר, המחסה אני מאברהם, כיוון שנתן לו הכל, אמר לו, אם אין אתה נותן לי בית המקדש, 500 עמל, 500 עמל, לא נתת לי כלום, זה הכיסא שלך הקדוש ברוך הוא. כיסא השם זה בית המקדש, תן לי את הכיסא. אני יודע שאני שותף איתך. נתן לו הקדוש ברוך הוא כל מה שביקש. שימו לב, שנאמר, איזה פסוק חז"ל מביא, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. מי דיבר על שכם? דיברו על ירושלים, על כיסא השם. התשובה היא, מי שיש לו את השער לבית, נכנס לתוך הבית. מגיע עד הכיסא, עד בית המקדש. אתה יוסף, לך ראוי המקום הזה, שכם. לכן שכם, זה המפתח של ארץ ישראל. כי המפתח לחיות בארץ הוא אחד. רק אם יש את האמונה ואת ההרגשה, ואנחנו שומעים ורומים ומרגישים כל הזמן, השם אלוקינו השם אחד, ומלכותו קיימת לעולם ועד בכל דבר שקורה. בלי זה אין שום היגיון לחיות בארץ. ממש לא. מול כל כך הרבה אויבים וקשיים. אבל כשיש את זה, אין ממה להיבהל. והשאלה היא, איך באמת יעקב אבינו זכה מיד עם הכניסה לארץ להגיע עם כל המשפחה לשכם, לשער של ארץ ישראל? הוא הרי עובר את מעבר יבוק. הזמן לא תלוי בידיים שלו. הוא מתכונה לפגישה עם עשיו. זה יכול לקחת שעה, שעתיים, יום, יומיים, לא יודע כמה זמן זה לקח. וכמה זמן עשיו יזיק אותו. והנה קורה שבדיוק ביום שישי אחר הצהריים הוא מגיע לשכם. מגיע לשער של ארץ ישראל. וכמובן, מי שמגיע לשער מגיע לתוך הבית. איך זכה בזה יעקב? התשובה היא, ויאבק ישמו עד עלות השחר. המאבק שהיה לו עם המלאך. נכון, לנו אין עסק עם מלאכים. לא פגשנו מלאכים, לא ראינו מלאכים. אבל חז"ל מלמדים אותנו שכל מעשה טוב שאדם עושה, הוא יוצר לו מלאך, הוא יוצר לו פרקליט, הוא יוצר לו שומר. תורה מגנה ומצלה, מצווה מגינה ומצילה. כל פעולה טובה, האדם יוצר לו פרקליט שיהיה לידו. חס וחלילה כל דבר רע, יוצר לעצמו קטגור שיעמוד לשמאלו. כשאדם נמצא עם עצמו, וכל אדם נמצא עם עצמו, ונאבק עם עצמו לעשות את הטוב, או לוותר, או לא נורא, לא תמיד מצליחים, לא תמיד מנצחים, אבל אם יש רצון לנצח ומשתגלים, יצרנו עוצמה רוחנית גדולה שיכולה לעמוד מול עוצמה רוחנית נגדית שמקטרגת, שפועלת נגדנו. ואז גם באופן פיזי אפשר לנצח. באופן פיזי אפשר לנצח. חז"ל מלמדים אותנו כמה דוגמאות. חרב פתחו רשעים לטבוח אני ואביון. להפיל אני ואביון, לטבוח ישרי דרך, נאמר בתהילים. חרב פתחו רשעים זה אמרפל וחבריו. להפיל אני ואביון זה לוט. לפגוע בלוט. מה פירוש? המלחמה הגדולה הזאת הייתה רק בשביל לוט. לפגוע בו, לוט מקפל בתוכה את הגאולה של העולם. דוד המלך יוצא מלוט, הגואל יוצא מלוט, פוגעים בלוט, עוצרים את גאולת העולם. זאת הייתה מלחמה על פניה, ארבעת המלכים את החמישה. אבל זו הייתה מלחמה בין השרים, המלכים, אלו מול אלו. ומי שעומד מולם זה אברהם, ולא נותן להם לנצח את זה כמו שהם רוצים. כאן יעקב עומד להיכנס לארץ. כל השנים הבית של אברהם, הוא התמודד עם עצמו רגע רגע, מה לעשות? חז"ל אומרים, הוא אפילו לא לקח מחט מלבן. עם לבן גרתי את היג מצוות שמרתי. איזה עוצמה רוחנית הוא קיבל, איזה כוחות אדירים. הוא יכול לעמוד לבד ולנצח. מי שעומד לבד ומנצח רוחנית יכול גם לנצח באופן פיזי. ותראו דבר מדהים, אנחנו רגילים כבר מהגן לכל הסיפור של יעקב ועשיו, יודעים בדיוק מה קורה. אבל קחו אדם שלא מכיר את הסיפור, תתארו לו את המצב הבא. כמו שכתוב בתורה, בקטע 20. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארצוס ניר שדה אדום. ויצב אותם למוחות ומאו לאדוני לעשו. כה אמר עמדך יעקב עם לבן גרתי. ואיכר הדעת ואי לי שור וחמור בעבד בשבחה. וישתך להגיד לאדוני לנסוכן בעיניך. הנה מנחה גדולה הולכת לקראתך. וישובו המלאכים כדי לעשות קו אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך אל עשו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. ויעקב פוחד פחד מוות, הוא מחלק את מה שיש לו, את הצאן, את הבקר, את המשפחה. עד כאן. עכשיו תספרו את זה לאדם שלא יודע את ההמשך. והנה עשו מגיע. מה קורה? מה כל אחד יגיד? הוא מגיע עם 400 איש, חיילים הכי טובים, עם סכינים, עם רובים, מגיעים ליעקב, עומדים לידו, מגיע אחד החיילים עם רובה, מכוון לו את זה לרקה, למוח, מול יעקב, ועומד מולו עשיו, ואומר לו, גנבת לי את הבכורה, מה חשבת תוכל לברוח ממני? מה חשבת יעזור לך משהו? הנה עכשיו, אתה תיענש וכל המשפחה שלך תראה מה קורה, וגם אולי אותם אני אעניש. לא ככה היינו ממשיכים את הסיפור? לא ככה היינו אומרים? 400 איש עמו? מה זה? זה מלחמה. מה קורה בהמשך? בקטע 21? פסוק ד' וירץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. איך קורה דבר כזה? הוא מגיע עם 400 איש, אם הוא באמת היה בא ורוצה לעשות איתו שלום, הוא היה מגיע עם כמה חברים שלו. נהג ועוד כמה שמשים וזהו. מה הוא מגיע עם 400 עם חיילים? וזה מה שקורה בסוף? התשובה היא, מי שמנצח באופן רוחני, יש לו גם את הכוח לנצח באופן פיזי. ערב ששת הימים, מצב קשה מאוד, מצב שאפשר היה לומר עליו וירא יעקב מאוד ויצר לו. עכשיו ידע מה יהיה, מה קרה תוך זמן קצר במקומות שונים, ביהודה, בשומרון, בגולן, בכל המקומות שהגיעו, בהרבה מקומות הישמעאלים זרקו סוכר, סוכריות, אורז על החיילים. סוכר, סוכריות, אורז. מה זה? זה ויחבקהו ויפול על צוואריו וישקהו. איך זה קרה? הייתה לנו אז עוצמה רוחנית גדולה, גדולה, וזה אפשר גם את הניצחון הפיזי הגדול הבלתי נתפס. עד היום עוד לומדים את זה. מה קרה במלחמה הראשונה? המלאק, משה רבינו מרים את ידו בגבר ישראל. למה? כי ישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם. אז מה? אבל זה מלחמה, צריכים עכשיו לראות. מדי צריך לראות. אבל אם בשעה שיורים יש גם את המשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו גוברים, היו מנצחים. זה עוצמה, זה כוח. יש את הכוח הגדול הזה הרוחני, יש גם את הכוח הפיזי. הפרשה הזאת באה ללמד אותנו שאנחנו נמצאים בזמן שמסביב הכל זז, עד כדי כך שכל מי שנמצא מסביב בכל הרמות, בכל המקומות, באירופה, באמריקה, במדינות ערב, בכל המקומות מבולבלים, כל יום אומרים דבר שסותר את מה שאמרו אתמול, דברים בלתי נתפסים. ואצלנו, ברוך השם, משתדלים לחיות הלאה את היום יום בברכה ובשמחה. איך עומדים מול דבר כזה? ויוותר יעקב לבדו. עם הדברים הקטנים של היום יום, שאנחנו לבד עם עצמנו משתדלים, לא תמיד מנצחים, אבל גם לא תמיד מפסידים. מנצחים במאבק הזה, אז גם במאבק הפיזי הכל מתהפך, הכל מתהפך. לכן כשיעקב אבינו מנצח את המלאך, אבל הוא פוגע בו, הוא פוגע בו בירך, הוא פוגע בו בירך, פירוש הדבר, אם ילך בעקבות רשי, שרו של עשיו, הייתה פגיעה, אז הכל נעצר. הכל נעצר, לפעמים נדמה שגם הולכים אחורנית, כי כשאדם הוא בריא, הוא הולך על רגליו, אז הוא הולך, הוא רץ. אם חס וחלילה נפגע לו הרגל, הוא כבר לא יכול ללכת. לא רק שהוא הולך לאט, הוא לפעמים הולך אחורנית. יש מצבים של שמד, כשהאויב מתגבר והוא פוגע ונראה שהולכים אחורנית, נמחקים מיליונים של יהודים, גדולי עולם בדורות שונים מאסונות נוראים, בפורמיות גדולות, נראה שהכל נמחק. ותבינו, יעקב אבינו מבין את העוצמה הגדולה של עשיו עד כדי כך שהכוח שלו יגיע עד העוצמה של אדום שיוצא מעשיו, שהרגה 6 מיליון יהודים בשואה. גם את זה יעקב ראה. הנה חז"ל אומרים את זה מפורש בקטע 28. אמר רב יצחק, מהי דכתיב, פסוק בתהילים, אל תיתן השם אהביי רשע, זממו אל תפק ירום וסלע. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו, זממו אל תפק, אל תיתן לו להוציא את מה שהוא חושב. מה זה זממו? זו גרמניה של אדום, שאלמלא הם יוצאים מחריבים את כל העולם כולו. ובהגאות רבי יעקב עמדין וגם הגרא מגיע בגמרא בקטע 29, לא גרמניה, רצה לומר גרמניה היא אשכנז שלנו. וזה היה הרבה הרבה לפני שלגרמניה בכלל קראו גרמניה, זה היה עוד בזמן שקראו לה פרוסיה, בכלל לא היה דבר כזה גרמניה. אבל בגמרא כבר מגיעים, זוהי גרמניה. מול זה עומד יעקב. את זה הוא מבקש, הוא לא יצליח. וגם אם הוא יפגע בירך, ונראה שהולכים אחורנית. איך כתוב אחרי זה? ויבוא יעקב שלם. שלם. והכל מתרומם מחדש. בצורה שאף אחד לא יכול להבין. זה הסיבה שיעקב אבינו חזר על פחים קטנים. הוא ידע שזה שעת סכנה, אבל הפח הקטן הזה, נאמר עליו וחזל בקטע 30 בילקוט הראובני, ויוותר יעקב לבדו מכאן, מאין בא לו זה הקד, כשהקם האבנים תחת מרעשותיו, השכים בבוקר, מצא אבן, מתבצר לו הקד של שמן, פתאום הוא מצא ליד האבן קד של שמן, יצק אותו על ראש האבן. חזר הקו והתמלה, ידע יעקב שהוא מזומן לגבוה. אמר, אין זה ראוי להניחו כאן, זה השמן שנמשכו ממנו המשכן וכל כליו, המזבח, הארון ובניו וכל המלאכים, ועדיין כולו קיימת, כמו שאמרו חז"ל, לדורותיכם. קד שנעשו בו הרבה ניסים, פירוש הדבר, כל המאבק הגדול שלנו תמיד זה על פח קטן של שמן, פח קטן של שמן בחותמו של כהן גדול. מה כהן גדול מסמל? קודש קודשים. הוא היחיד שנכנס לקודש קודשים. מה זה קודש קודשים? אומר המהר"ל, קודש, קדושים תהיו, פרושים תהיו. זה קודש, אדם קדוש, all amen. מה זה קודש קודשים? אדם שחי את היום יום, בכל תחום, רופא, איש עסקים, עורך דין, לא משנה מה, ומחבר את הכל לקדושה. מחבר את הידיים לרגליים. יודע לחבר את האוהל לשדה, את השדה לאוהל. זה קודש קודשים. על הקרב הזה עם ישראל תמיד נלחם. במלחמה הזאת אנחנו הרבה פעמים נמצאים לבד, ויוותר יעקב לבדו. אם את הלבד אנחנו עושים טוב, אז במובן הרוחני אנחנו לא לבד, אנחנו גם יכולים לנצח את המלחמה הפיזית. כמו בימים ההם רבים ביד מעטים, כך גם בזמן הזה אותו דבר בדיוק. לכן כמה נפלא שאם אברהם הגיע לשער של ארץ ישראל, לשכם, ויעקב קנה את מקום השער, ויעקב קיבל את המקום הזה, זה שלו. בגאולה העתידה נאמר בקטע 31, לכן חכו לי נאום השם ליום קומי לעד, כי משפטי לאסוף גויים, לקבצי ממלכות. הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שהולך להיות, לקבץ את הממלכות, לשפוך עליהם זעמי, כל חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. ואז מה? כי אז אהפוך אל עמים. שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. אז גם העמים יבינו, השם אלוקינו השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו, היא לעולם ועד. זה מבקש את התורה מאיתנו. לדעת, אנחנו לא רואים, אולי גם לא מרגישים יד, אבל לידינו וסביבנו תמיד יש את המלאכים הטובים שאיתנו, שהולכים איתנו, שבאים איתנו ומתרבים איתנו על כל פעולה טובה שאנחנו עושים. יעקב אבינו רואה מלאכים שעולים ורואה מלאכים שיורדים, וחוזר למחניים ושום מלאכים עולים ויורדים. איזה מלאכים? אלה שהוא יצר אותם, אלה שהוא הביא אותם. את המחנה הגדול הזה הם איתו ביחד, הוא לא לבד. אנחנו אף פעם לא לבד. אם אנחנו כבר לבד, זה מתוך חוזק. וישכון ישראל בטח בדד ארץ דגן ותירוש. אם את ההבנה הזאת אנחנו לוקחים איתנו מהמאבק הגדול הזה בין יעקב ושרו של עשיו, בכל אחד מאיתנו יש איזה עשיו קטן, ובו אנחנו מתמודדים יום יום. אם ידע לעמוד ובאמת להשתדל כמה שיותר להיאבק ולא ליפול אלא לנצח, אני זכה עוד בזו השנה להגיע לאותו שער גדול שהגיע אליו אברהם ויעקב, לאותו שער שהגיע אליו יוסף עם עם ישראל בעלייה ממצרים. נגיע לאותו שער הגדול של ואני נתתי לך שכם אחד אל אחיך, ואז נראה כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. ונוכל לומר בכל רם, בתוך הבית שאליו נכנסים דרך השער, את השמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואת הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי ברוך שם כבוד מלכותו, כמו שהזכרנו בהתחלה, זה בשכם. שם התחלנו, אבל זה יהיה לעולם ועד. תודה לשם, שבוע הבא נעשה בנערי חנוכה, מריבתים חדשים.